BGU Radio. אנחנו בתקופה דרמטית. משבר האקלים והתחממות כדור הארץ תופסת אותנו מאוד מאוד חזק. אנחנו דנים, חוקרים ועוסקים בזה המון. הייתה לי זכות להיות בוועידת האקלים בגלאזגו, הקופ 26, ושם נחשפתי להרבה מאוד אנשים, להרבה מאוד פאנלים, אנשים שעוסקים בסוגיות של סביבה וסוגיות של אקלים. ואני חושב לעצמי כל פעם, גם בפאנלים שם וגם בהרצאות שאני שומע פה ושם, האם אנחנו כמדענים יכולים לעשות משהו? האם אנחנו יכולים לעשות את השינוי שיפחית, שימעיט את אותה ההשפעה על פני כדור הארץ כדי למנוע את התחממות? אחד הדברים הגדולים שמטרידים לא מעט אנשים זה נושא של גידול בקר, והרבה מזה זה פליטת המתאן שמוסיפה לגזי החממה וכמובן מעלה טמפרטורות ואת התחממות כדור הארץ. אני חושב שפה באוניברסיטת בן גוריון יש לנו פתרון, יש לנו ניסיון לעזור בנושא הזה, והפודקאסט של היום ייתן לנו כיוון שאני מקווה יעלה הרבה מחשבה ויעזור לכולנו בעתיד. פתיח ומתחילים.
להבטיח וגם לקיים. הפודקאסט הרשמי של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אהלן, איציק מזרחי.
שלום ירון.
אנחנו פה ברדיו אוניברסיטת בן גוריון, בפודקאסט של בית הספר קיימות שינוי אקלים, לקוראים ירון זיו, ואני ראש הבית ספר, ובסדרת הפודקאסטים שלנו אנחנו מדברים עם חברי בית הספר וכל מיני חוקרים ובעלי עניין אחרים בנושא של קיימות וסביבה, וכן איציק איתנו היום. איציק, בוא ספר לנו קצת על עצמך, מה ההכשרה, מה אתה עוסק.
אז אני מדען, חבר במחלקה למדעי החיים, ואני שייך גם לגוף שנקרא NIBN, שזה בעצם חברה בבעלות האוניברסיטה, שזה גוף שעוזר למחקר שהוא בסיסי להפוך להיות יישומי, ואני בהגדרה אקולוג מיקרוביאלי, שהמשמעות היא שאני עושה אקולוגיה, עם כל הכלים של אקולוגיה, רק שאני מסתכל על מיקרואורגניזמים. והמשמעות היא בעצם שלהבדיל מאקולוג שלומד צמחים, או לחלופין חיות בסוונה, אני לא ממש רואה את מושאי המחקר שלי, ולכן אני צריך להשתמש בכלים שמאפשרים לי לראות סימנים שלהם, או לחלופין אותם כמו מיקרוסקופ.
אז מיקרואורגניזם, מה זה מיקרואורגניזם? על מה אתה עובד ספציפי?
אז ההגדרה של מיקרואורגניזם זה כל יצור שנדרש מיקרוסקופ כדי לראות אותו, כלומר בתחום המיקרון, זה יכול להיות יצורים שמה שאנחנו אוהבים לקרוא חיידקים, בקטיריה או ארקיה, ששניהם הם פרוקריוטים, חסרי גרעין, או לחלופין יצורים שיותר דומים לנו, שלהם יש גרעין, והם עדיין מיקרוסקופים מאוד מאוד קטנים, פרוטוזואה למיניהם.
טוב, העולם דווקא נחשף למיקרואורגניזמים בשנים האחרונות עם הקורונה, גם זה מיקרואורגניזם שתוקף אותנו.
נכון, וירוסים הם יצורים שנדרש מיקרוסקופ כדי לראות אותם, מבחינת ההגדרות של החיים הם לא בהכרח חיים, אבל לא ניכנס לזה היום כי זה ארוך, זה לפחות הרצאה של שעתיים בקורס למיקרוביולוגיה, אבל באופן כללי גם וירוסים נכללים בתוך הקטגוריה הזו.
אבל הם יודעים נהדר להרוס חיים, זה אנחנו יודעים. אז באמת, מה התחום ההתמחות שלך, ההתעסקות שלך, מה אתה עושה במעבדה כחוקר אוניברסיטת בן גוריון?
אז אצלנו, בין אם זה במעבדה ובין אם זה בשטח, אנחנו אוהבים להסתכל בקהילות, קומיוניטיס מיקרוביאליות, שזה אומר יותר ממין אחד שנמצא באזור מסוים. אנחנו שואלים על מערכות היחסים שלהם בין האחד לשני, ביניהם לבין המאחסנים שלהם, אני עוד מעיד שנייה מרחיב לגביהם, מה זה מאחסנים, וביניהם לבין הסביבה. ובעצם בחלק השני של התשובה שלי, אני התייחסתי למאחסנים, חלק מאוד גדול במה שמעניין אותנו, זו ההבנה שמיקרואורגניזמים נמצאים כמעט בכל מקום סביבנו, וגם בתוכנו, וכמעט באסוציאציה עם כל יצור חי, ובגלל שנים מאוד ארוכות של אבולוציה וחיים ביחד, נוצרת סוג של תלות בין המיקרואורגניזמים למאחסן שלהם. אחת הדוגמאות הכי קיצוניות של תלות בין מיקרואורגניזמים למאחסן, נמצאות במה שאנחנו אוהבים לקרוא מעלי גירה, או ruminants באנגלית, שם התפקוד הכי בסיסי של היצור, זה יכולה להיות פרה, ג'ירפה או כבשה, שזה בעצם היכולת לעכל את המזון, תלויה לחלוטין במיקרואורגניזמים. זה אומר שכדי שפרה או ג'ירפה יוכלו לעכל את המסה הצמחית שהן מכניסות לתוך הגוף שלהם, נדרשת פעולה של מיקרואורגניזמים. להבדיל ממה שאנחנו חושבים, פרות, ג'ירפות או כל יונק אחר על פני כדור הארץ, לא יודעים לפרק מסה צמחית, ולכן כל היכולת של בעלי החיים האלו לשרוד, תלויה לחלוטין בקהילות מיקרוביאליות. ואותנו מאוד מעניין את איך נוצרת תלות כזו, במה היא תלויה, ואיך מערכות היחסים בין המיקרואורגניזמים ליצור עצמו, בעצם מכתיבות את התלות הזו.
לפני שאנחנו מגיעים רגע לפרות ולמעלה הגירה, בעצם, האם אני זוכר נכון, גם אני ביולוג, אנחנו מאותה מחלקה, למען הגילוי הנאות, גם לנו יש הרבה מאוד מיקרואורגניזמים, אני זוכר אפילו, יש לנו יותר מיקרואורגניזמים, אולי פי 10 מכמות התאים שיש לנו בגוף.
אז כן, זו הדעה הרווחת, למרות שיש כמה מאמרים דווקא מחבר'ה בישראל, שמראים שכמות התאים שלנו והמיקרואורגניזמים די דומים, אבל כן, אנחנו מדברים על בעצם עוד מערכת שלמה גנטית ומטבולית לצורך העניין, כזו שדרושה בחילוף חומרים, שנמצאת באסוציאציה איתנו, וגם עם פרות או ג'ירפות או איגואנות, שאולי נדבר עליהן בהמשך, שבעצם תומכת ומתקשרת עם המטאבוליזם של מה שאנחנו רואים מול העיניים, שזה אותך כרגע ירון, או לחלופין פרה.
נהדר, אז קודם כל זה מאוד מעניין, וזה מאוד חיובי, כי זה אומר שאף פעם אנחנו לא לבד, תמיד אנחנו צריכים לזכור שיש איתנו עוד כל מיני אורגניזמים שאנחנו נושאים איתנו, אבל בפרה, כמו שדיברנו קודם והתחלת לדבר, וזה העיסוק שלך, יש הרבה יותר, אז מה יש שמה?
אוקיי, קודם כל יש כאלה שמאוד מעדיפים, או היו רוצים להיות לבד, וכרגע עשית להם את החיים קצת יותר עצובים. הפרה, או הכבשה, או הג'ירפה, כמו שאמרתי, הם כל מערכת העיכול שלהם מלאה במיקרואורגניזמים, אבל מה שקרה שם, הוושט, שזה החלק העליון של מערכת העיכול, התרחב, להבדיל מה שאנחנו חושבים או יודעים, לפרה אין ארבע קיבות, אלא יש ארבעה מחלים שדרושים בעיכול, בעצם החלק העליון של מערכת העיכול מאוד מאוד התרחב, הוושט, והוא בעצם התפתח באבולוציה לאכלס קהילות מיקרוביאליות, ספציפיות כאלו שיכולות לפרק את הסיבים הצמחיים, וזה אפשר לבעלי החיים האלו, הרבה מהצמחוניים שאנחנו מכירים, להיכנס לתוך נישה אקולוגית שהייתה פתוחה לחלוטין, ולהתחיל להקל צמחים, או את דופן התא הצמחית, שעד אותו הזמן בעצם לא היו הרבה יצורים שידעו לנצל, וחשוב להבין, זה אנחנו רואים בלג בעומר, או כל פעם שאנחנו עושים מדורה, שיש המון אנרגיה בתוך המסה הצמחית, אנחנו רק צריכים ללמוד לנצל אותה. ומי שלמד את זה לעשות ראשון, זה מיקרואורגניזמים, ולכן הם המציאו או פיתחו מין שותפות כזו, שמאפשרת להם לעשות את זה.
כלומר, קודם כל, מה שאמרת קודם, אם אני מבין נכון, יש פה איזושהי קואבולוציה, גם הפרה למעשה פיתחה או מעלה הגירה, את אותו, אותה קיבה עם ארבעה מחלים, ונוצר קשר ביניהם בצורה כזאת, שזה תומך בשני וזה תומך בזה.
כן. זה בעצם הבסיס לעניין שלנו, כי אנחנו רואים שינויים אדירים, סימנים לתמיכה כמעט אופטימלית של הפרה לצורך העניין, במיקרואורגניזמים. פרות מעלות גירה כדי להגדיל את שטח הפנים, שהמיקרואורגניזמים יכולים לפרק בזמן נתון. הן מעלות את זה חזרה לפה, תוכנות את הסיבים הצמחים, בעצם הופכות כל סיב להרבה סיבים קטנים, וכל סיב קטן יכול לאכלס יותר מיקרואורגניזמים. זה נכון להרבה הרבה הרבה דברים אחרים, ואז אתה שואל את עצמך, איך תהליך כל כך מורכב, שבעצם חברים בו שניים, או הרבה יותר משניים, קהילה מיקרוביאלית אדירה, ויצור מאוד גדול, איך תהליך כזה קורה בצורה הדרגתית, לפתח תלות כזאת גדולה. סימביוזה שהיא שיתופית, שהיא חיובית, הרבה יותר קשה לפתח מתהליכים אחרים כמו תחרות. וזו שאלה מאוד מאוד גדולה, וכמובן מאוד מעניין.
טוב, זה מדהים, זה בכלל כל המורכבות הזאת והביולוגיה והאבולוציה, ואני רוצה אבל שנלך לכיוון שמתוכו הגענו לפודקאסט הזה, שזה נושא של קיימות ונושא סביבה, אז לא צריך לדעת יותר מדי על קיימות, כדי לדעת שיש הרבה ביקורת על פרות ועל סטייקים ועל הפגיעה בסביבה. איך בעצם המחקר שלך מתחבר לכל העניין הזה? כיצד הקשר בין המיקרואורגניזמים והפרה מתקשר גם לנושא של סביבה ואולי שינויים כאלו ואחרים?
אז כך, אז אולי אני אעשה עוד קצת פרומושן למיקרואורגניזמים. אז כך, כמעט כל מעגל על פני כדור הארץ, מעגל ביוכימי או גיאוכימי, יש מיקרואורגניזמים שמעורבים בו. קרי, כל הגזים שאנחנו רואים סביבנו, פחמן דו-חמצני, מתאן, והקיבוע שלו חזרה, אלה תהליכים או שהומצאו על ידי מיקרואורגניזמים, או שקורים באלה הרגעים. זה נכון למעגל הזרחן, למעגל הגופרית, ובעצם כל מעגל שהוא תלוי מאוד במטאבוליזם, בתהליכי חילוף החומרים שמאפשרים למיקרואורגניזמים לחיות. והסיבה לזה, הסיבה למעורבות המאוד מאוד צפופה הזו, היא שפשוט מיקרואורגניזמים נמצאים על פני כדור הארץ הרבה יותר זמן, כי זה תלוי את מי שואלים, בין 3.9 ל-3.5 ביליון שנים, אנחנו רק על כדור הארץ 300 אלף שנים, ובעצם היה להם המון זמן להמציא המון 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 דברים.
פטנטים.
פטנטים, בדיוק, ומה שהפרות עשו, הם אימצו את הפטנטים האלו, כמו גם צמחים, כמונו, אבל אנחנו לא ניכנס לפרטים הקטנים, פוטוסינתזה, שעושים צמחים, זה מגיע ממיקרואורגניזמים, הדרך שבה אנחנו עוצרים אנרגיה, זה גם כן מגיע משם, זה אפילו מיקרואורגניזמים שנמצאים אצלנו בתוך התאים, הסבים והסבתות של המיקרואורגניזמים שהיו פעם בחוץ, וגם פרות בעצם השאילו את הפטנטים האלו ממיקרואורגניזמים, ככה הם יכלסו אותם בתוכם, ובעצם בתוך הקרס או הרומן או המחל הגדול הזה שדיברתי עליו קודם, של הפרה מתרחשים תהליכים שקשורים במעגל הפחמן. מה זה אומר? כשהפסולת הצמחית או המסה הצמחית נכנסת לתוך מערכת העיכול, המיקרואורגניזמים מפרקים את המסה הצמחית שמורכבת מפחממנים, ומציסים אותה. מה זה אומר מציסים? הופכים אותה למולקולות יותר קטנות, תרכובות כימיות יותר קטנות. המולקולות האלו בעצם מקיימות את הפרה מבחינה אנרגטית. הרבה מהאנרגיה שנמצאת בתוך הצמחים, נכנסת לתוך הגוף של הפרה, דרך המטאבוליזם של המיקרואורגניזמים האלו, תוצרי הפסולת שלהם, אם היית רוצה. ואז היא יכולה לייצר חלב וכיוצא בזה, ואנחנו כבני אדם רתמנו את התהליך הזה, מאוד מוקדם באבולוציה שלנו כחברות, בתקופה הנאוליתית, כדי לנצל את כל הצמחים סביבנו, דרך הפרה, או בסופו של יום דרך המיקרואורגניזמים. חלק מהתהליך הזה, תומן בחובו איזושהי בעיה, בגלל שמדובר במעגל הפחמן, בכל אזור שיש הצסה, בצורה שהיא אנאירובית, חסרת חמצן, וזה המצב בתוך מערכת העיכול של הפרות, של פחמן, בדרך כלל ייווצר גם מתאן. מתאן זה גז, שעוצר בתוכה עדיין אנרגיה, אנחנו מכירים אותו מהכיוון של ביוגז, שאנחנו יכולים להדליק אותו, הוא לא נכנס לפרה, פרה לא משתמשת בו כמטבע אנרגיה, אבל הוא כן נפלט לאטמוספירה. והבעיה כשמתן נפלט לאטמוספירה זה שהוא מאוד מאוד טוב הגז הזה בלכלוא חום בתוך כדור הארץ. הוא מונע מהקרינה שאמורה לצאת החוצה מכדור הארץ, לצאת בצורה חופשית. ואז הוא מצטבר באטמוספירה בצורה כזו שקולט יותר חום. כמעט 25% מהמתן שבני אדם פולטים היום, מגיע בדיוק מהתהליך הזה שקורה בתוך הבטן של הפרות. ולמה? כי יש כמעט 1.2 ביליון פרות על פני כדור הארץ, בגלל הצורך האדיר שלנו בני אדם, ככה הגדרנו אותו, בחלב שהפרות מייצרות.
אז בוא רגע נשים את זה על השולחן. למעשה הביקורת הגדולה ביותר, או בין הביקורות הגדולות, על הפרות ועל גידול של בקר, זה אותו תוצר, המתאן שדיברת עליו, שגורם לנזקים בלתי רגילים, וזה מתחבר לכל נושא של גזי חממה, ויש מתנגדים גדולים מאוד לאכילת בשר ולגידול בקר בגלל הדבר הזה. זה בדיוק מה שהסברת לנו עכשיו. אז מה אפשר לעשות עם זה? האם יש לזה איזשהו פתרון? האם המדע מציע משהו חדש? אתה מציע משהו חדש?
אז לפני שמתקדמים, אני קודם אגע בנקודה שהתחלת איתה, יש מתנגדים משני הצדדים, יותר נכון רוב כדור הארץ עדיין משתמש בחלב, זו הסיבה שאנחנו חוקרים את זה, כי הבעיה היא קיימת, היא נוכחת, אין לנו, לי לפחות, אין, לצורך העניין, אנחנו לא נוקטים עמדה לכאן או לכאן, אני לחלוטין מבין את הדעות נגד, וגם את הדעות בעד, יש אזורים שאי אפשר להתקיים בהם בלי חלב. מה אנחנו יכולים לעשות את זה? איזה גיוון? כמו שאמרתי, יש כמעט 1.2 ביליון פרות על פני כדור הארץ, והפרות האלו באזורים כמו בסין, או באפריקה, או בהודו, מקיימות קהילות או אוכלוסיות בני אדם שלמות, שבלעדיהם הם פשוט ירבו, ולכן אנחנו מתוך הבנה, והרבה מהחבר'ה אצלי במעבדה, כולל חלק גדול מהמשפחה שלי, הם טבעוניים, אבל לוקחים את הנושא הזה איזה גיוון, ומנסים לפתור את הבעיה כמו שהיא, בלי לנקוט עמדה. למה אני מתכוון? אנחנו מנסים לפנות לקהילות המיקרוביאליות האלו, ולנסות להבין את המנגנונים שיכולים להשפיע על כמות המתאן שנפלטת, או לחלופין, המנגנונים שיכולים להשפיע על יותר אנרגיה לכיוון הפרה, ולנסות לשלוט בהם. ובמחקרים שלנו, שאחר כך אושרו במקומות אחרים בעולם, וגם מחקרים שעשינו על פני מגוון רחב של ארצות, בעיקר באירופה, מראים שבתוך מערכת העיכול של הפרה, אנחנו מוצאים קהילות כאלו, קהילות מיקרוביאליות, שייצרו יותר מתאן, וכאלו שייצרו פחות מתאן, והקהילות שמייצרות יותר מתאן, בגלל שאמרתי שבמתאן יש המון אנרגיה, בעצם גונבות חלק מהאנרגיה שיכולה להפוך לחלב, מה פרה. במילים אחרות, יש מצבים של קהילות מיקרוביאליות שאנחנו קוראים להם מייקרוביום, סטייטס, שיכולים להיות יותר ידידותיים לסביבה. עד שימצא פתרון אחר, יכול להיות מהכיוונים שדיברת עליהם.
אז אני ככה למקד וקצת להגיד את הדברים שאמרת בצורה יותר ככה מובנת, ולחבר את זה גם לנושא של הסביבה. כלומר, אתה מספר לנו עכשיו, אם נדבר על פרות כרגע, יש פרות שיש להם מיקרוביומים, מיקרוביום שונים. כלומר, כשאני מסתכל על עדר של פרות, אני למעשה לא מסתכל על אותה פרה עם אותו חיידקים, אותה אוכלוסיית חיידקים או חברת חיידקים, אלא אני מסתכל על פרות שונות שכל אחת יש לה חברת חיידקים אחרת, והחברה הזאת בעצם אחראית לתהליכים שונים, וכתוצאה מכך פליטות שונות והשפעות שונות על הסביבה.
נכון, רק תן לי לחדד דבר אחד קטן. אם היו לנו 10,000 פרות, ולכל אחת מהן היה מייקרוביום שונה, קהילה מיקרוביאלית שונה, אז היה לנו הרבה יותר קשה לגשת לבעיה. חלק מהממצאים החזקים שלנו מראים, שבתוך ה-10,000 פרות האלו, תהיה לך קבוצה אחת שיהיה לה מייקרוביום מאוד מאוד דומה, שיפלוט פחות מתן, או ייצר פחות מתן, וייתן אפשרות לקבלה של יותר חלב, ולעומתה תהיה קבוצה אחרת ששם יהיה מייקרוביום אחר, שבו תהיה פליטה יותר גבוהה של מתאן, ופחות אנרגיה שנכנס לתוך הפרה. עכשיו, איך משחקים בין שני המצבים האלו? זו השאלה הגדולה, אבל בעצם יש לנו שניים או שלושה מצבים, להבדיל מספקטרום המשכי של מצבים אינסופיים.
כלומר, אתה בתור חוקר שיודע להסתכל על פרות שונות ועל מיקרו הביום שלהם, החיידקים השונים עם השיטות הגנטיות מן הסתם שאתה משתמש, אתה יכול לבוא ולחלק לכמה קבוצות, 2-3 קבוצות, ולהגיד, הפרה הזאת שייכת לקבוצה א', והפרה השנייה לקבוצה ב', והקבוצות השונות בעצם יש להם השפעות שונות על הסביבה. זה מה שאתה אומר לנו עכשיו.
זה נכון. זה דיין דיבייטבל, או נתון לוויכוח אם זה 2 או 3, אבל כן, זה המצב. זה בעצם אחד הממצאים המאוד מאוד חזקים שלנו, שהתרחשו כבר ב-2015.
ומה שונה בעצם מקבוצה אחת, קבוצה שנייה, הם הפרות שונות בפנוטיפ שלהם, באיך הן נראות, הן שונות בגנוטיפ, ב-DNA שיש להם, איך אפשר לדעת לאיזה פרה, איזה קבוצה שייכת פרה כזו, פרה אחרת?
אז עכשיו אתה בעצם שואל את שאלת השאלות, כרגלך בקודש, אז זה יכול להתחלק. אחד מהדברים שאנחנו רואים, שמאפיין כל אחד מהקבוצות, זה הדרך שבה הן מעבירות את האנרגיה, או המיקרואורגניזמים בקרס שלהם, או ברומן שלהם, מעבירים את האנרגיה פשוט בצורה שונה. זה אומר שבמקום שהאנרגיה תזרום לכיוון של מולקולות כמו פרופיונט שנותנות יותר חלב, פשוט היא תזרום לכיוון של מתאן. למה המיקרואורגניזמים האלו נמצאים במקום אחד ולא במקום אחר, זה בעצם הבסיס של המחקר. יש שם תהליכים שהם, איך להגיד את המילה, סטוכסטיים, קרי תהליכים שהם כמעט רנדומים שמביאים בסוף לתוצאה מסוימת, עדיין אפשר לשלוט בהם, אנחנו נוכל לגעת בהם עוד מעט, ויש תהליכים שהראינו שקשורים גם בגנטיקה של הפרה עצמה. כלומר, יש לנו כמה כוחות שישפיעו על המבנה של המייקרוביום בסופו של יום, ובעצם חיבור שלהם והמשקול שלהם מביא לתוצאה אחת ידידותית לסביבה, לעומת אחרת שהיא פחות ידידותית.
אוקיי, אבל אנחנו יודעים כבר, כי סיפרת לנו קודם, ואני יודע את זה גם ממך מפעמים קודמות, למעשה יש את המיקרואורגניזמים, הם יושבים במיכל הקיבה של הפרה, ברומן של הפרה, ויש קבוצות שונות, ואנחנו יודעים גם שהם, מה שאנחנו מקבלים זה תוצרי פירוק של המזון שלהם, אז האם יש קשר למזון? אני יודע שגם זה יש מחקר.
נכון, אז יש קשר למזון, כל מה שאמרתי קודם, הוא בהינתן סוג של מנה אחת, כלומר, על אותו המזון, זה היה מאוד חשוב לשאול, אנחנו נקבל מבנים שונים של מייקרוביום, שישפיעו על כמות האנרגיה שנפלטת לסביבה, בצורה של מתאן, או לחלופין הולכת לטובת הפרה, לקיום שלה. ברגע שאנחנו משנים את הרכב המנה של הפרה, אנחנו יכולים להשפיע על הקהילות האלו, ואז בעצם יש תהליך של אולי להתערב בממשק ברפתות עצמן, אבל זה לא עד כדי כך פשוט, נקרא לזה כך.
זה לא פשוט, אבל זה וואו. זה וואו ענק, כי למעשה מה שאתה אומר לנו פה, גם אם זה לא עכשיו פרקטי וזה יהיה פרקטי בעתיד, כי חוקרים את זה, אנחנו יכולים כבני אדם, כתוצאה ממדענים ואנשים כמוך שמבינים את התהליכים, אנחנו יכולים להגיד, רגע, סוג המזון שאנחנו נותנים לפרות, משנה את חברת המיקרואורגניזמים, את התהליכים, וכתוצאה מכך את האופן שבו אנחנו משפיעים על הסביבה. זה דבר עצום, זה מדהים.
אני מקווה. יתרה מכך, אם אנחנו נצליח, גם על בסיס אותה המנה בדיוק, להשתמש בכוחות שדיברתי עליהם, לצורך עניין הכוח האקולוגי, שכמו שאמרתי הוא כמעט אקראי, אבל אם אנחנו נוכל להקטין את כמות האקראיות, כלומר להכיר הרכבים מאוד מסוימים של מיקרואורגניזמים, בשלבים מאוד מסוימים בהתפתחות של פרות, אנחנו אולי, ואנחנו מאמינים שכן, נוכל לייצר איזשהו מבנה יציב של מייקרוביום, שפולט פחות מתאן לאטמוספירה. למה הדבר הזה כל כך חשוב? כי מתאן נמצא זמן מחצית החיים שלו באזור 10 שנים באטמוספירה. זה אומר שאם על פני פרק זמן מסוים אנחנו נוכל להמעיט ב-X אחוזים את כמות המתאן שנפלט, בו זמנית הוא יתפרק, ואנחנו נוכל להקטין את המהירות שכדור הארץ מתחמם בה.
שזה מדהים, שזה באמת מדהים, וזו בשורה אדירה, ואני רוצה לקחת את זה למורכבות הנוספת, ואולי לבשורה נוספת. אתה אמרת קודם שזה גם תלוי בגנטיקה של הפרה. כלומר, זה לא רק במזון, אלא אם אני מבין נכון, גם בתור ביולוג, וגם בגלל שלמדתי ממך בפעמים קודמות, אנחנו יכולים אולי לגרום לאיזשהו תהליך של ברירה טבעית, מלאכותית, למעשה שאנחנו כבני אדם עושים את זה, ואפילו לשנות את קו הפרות, וזה בכלל יוסיף לנו עוד נדבך להפחתה והשפעה סביבתית.
לגמרי נכון, במחקר שהוא היה הראשון בעולם ב-2017 שפרסמנו, הראינו שיש קבוצות של מיקרואורגניזמים שקשורות לשינויים בגנום של הפרה. הסיבה להניח את זה הייתה בגלל התלות המאוד מאוד חזקה בין המיקרואורגניזמים לפרה שדיברתי עליה קודם. אז אמרנו, בדיוק כמו שצבע העיניים שלנו נקבע על ידי גנים שנמצאים אצלנו בתוך הגנום, בתהליך כזה שיש תלות כל כך גדולה בין יצור כמו הפרה למיקרואורגניזמים שלו, יכול להיות שהגנטיקה יכולה להשפיע על הרכב של המיקרואורגניזמים. אז הסתכלנו על גנטיקה של המון פרות ועל מייקרוביום, קהילות מיקרוביאליות של המון פרות, ובעצם מצאנו שיש קשר סטטיסטי מאוד מאוד חזק, והרחבנו את המחקר הזה במחקר פורץ דרך, שקרה על פני כל יבשת אירופה, על פני 1,000 פרות, ושם חיזקנו את הקשר הזה, והראינו שיש מיקרואורגניזמים מאוד מסוימים שקשורים בליבה של התפקוד של הקהילה המיקרוביאלית בבטן של הפרה, שקשורים, או בקרס של הפרה, שקשורים בגנטיקה שלה. מה שזה אומר, שבתוכניות של רביעה, אפשר אולי להכווין רביעה של פרות לכיוון של קהילות מיקרוביאליות, שהן יותר ידידותיות לסביבה, על ידי שליטה במיקרואורגניזמים הספציפיים האלו, כי הראינו שהם בעצם מאוד מאוד מקושרים ברשתות של המערכות יחסים. בדיוק כמו בטוויטר שיש לנו אלילי טוויטר שמקושרים להמון אנשים, ככה דרך אגב אנחנו עושים את זה, משתמשים באותם אלגוריתמים של גוגל, אותם קהילות שקשורות לגנטיקה של הפרה, הם מאוד מאוד מקושרים, והשפעה עליהם ישפיעו על כלל המערכת, ובעצם אנחנו אולי נוכל להכווין את המבנה של הקהילות המיקרוביאליות דרך הגנטיקה של הפרות.
אז תן לי לפנטז, כי זה פשוט חדשות נהדרות, וזה וואו ענק ביכולת שלנו להבין את הדברים, ואולי אפילו להשפיע. אז אם אני ככה מסתכל קדימה, אנחנו יכולים לקחת DNA מפרות, לדעת מה הפרופיל הגנטי שלהם, לחלק את הפרות על פי הסטטיסטיקה והידע שיש לך, מי מהן אוכלת מזון מסוים, וכתוצאה מכך פולטת פחות מתאן לאטמוספירה, ואז למשל, עגלים צעירים מקו כזה יותר להעביר לתעשיית הבשר, קשה לי עם זה, אני צמחוני.
לא לגמרי, אני שותף איתך.
ואילו את הבוגרים יותר, ולאט לאט להשביח לכיוון הפרופיל הגנטי שהוא פחות מזהם את הסביבה.
תן לי לחדד.
בבקשה.
ולעשות לך אפילו את החיים יותר, שתוכל לחיות יותר טוב עם עצמך. לא צריך לעשות את התהליך שדיברת עליו. בעצם פרות עוברות ברירה גנטית, לא בשלב של אחרי שהן נולדות, אלא עוד הרבה לפני. כלומר, הגנטיקה של האב והאם ידועים לגמרי. זה אומר שאתה תוכל, ומה שאנחנו עושים לטוב ולרע, זה בעצם מקפיאים את התאים, תאי הזרע בדרך כלל, ואנחנו יכולים לשלוט בהרכב הגנטי של מה שקראת לו קווים או עדרים, לכיוון אחד או אחר. כלומר, לא צריך להיות מעורב התהליך, תהליך של, שתיארת שהוא של סלקציה.
ומן הסתם כל תהליך ההזדווגות, אפשר לאפשר לפרה הזאת עם הפרה הזה, וכו' וכו'.
ברמה הרומנטית זה יכול להיות, אבל פרות לא, כמעט וזה לא קורה, בעצם ההפריה של פרות היא נעשית בצורה כמעט מלאכותית.
אז זה בכלל הרבה יותר קל, אם אנחנו יודעים מה ה-DNA. אז עכשיו, אני אהיה קצת דביל אדבוקייט. יכול להיות ששומעים אותנו כל מיני שומעים, ואומרים, אלו המדענים האלו, יש להם את הגנטיקה, יש להם את המזון, הפרה הפולטת פחות, והנה, מסתכלים, 5% יצא פחות לסביבה, כבר כמה תרמנו? אז מה באמת הכמויות? כמה פחות מתאן נפלט לסביבה, כתוצאה מאותם תהליכים שאתה מדבר וחקרת?
אני אתחיל מהחלק האופטימי, ואז אני אגיע לחלק של ה... אין לי מושג.
תמיד טוב להתחיל אופטימי.
אז החלק האופטימי הוא שבין פרה אחת לפרה שנייה, יש הבדל של עד 200% בכמות פליטת המתאן.
וואו.
ולזה יש כמובן, כמו שהסברתי קודם, קשר ישיר להרכב האוכלוסייה, הקהילה המיקרוביאלית, בין 100 ל-500 גרם ליום של מתאן, זה אפילו יותר מ-200%. בתהליכים, בערכות, נקרא לזה, אובייקטיביות, ריאליות, מדובר על, רק בתהליך שדיברת עליו קודם, של בחירה של גנטיקה מאוד מסוימת, להוריד 10% מהסך הכל, בטווח של שנים בודדות. וכמו שאמרתי קודם, 10% מהסך הכל, אלה לא תחזיות שלנו, פשוט בהינתן התורשתיות של התכונה. וברגע שאתה מדבר על 10%, וזמן מחצית החיים שדיברת עליו קודם, של 10 שנים באטמוספירה, אנחנו מדברים על הפחתה משמעותית מאוד, רק דרך הכיוון הזה. כמובן שהנבואה ניתנה לשוטים, נלקחה מהעם שלנו בסוף בית שני, ועד שלא ננסה, לא נדע. כמו שאמרתי, אני אחראי בגזרה שלי לספק ידע, לספק כלים, בלי לנקוט עמדה. מה שמאוד מעניין אותנו, השאלות שלנו הן מאוד בסיסיות, אולי תכף נדבר על שאר השאלות, אבל זו בעיה שצריך לטפל בה, ואני חושב שהטכנולוגיות והידע שאנחנו מביאים יכולים לעזור להתמודד איתה בצורה הנוכחית, אני לא יודע איך יראה העתיד, יכול להיות שזה, אני אפילו מקווה שכולנו נהפוך להיות טבעוניים, אבל כמו שאמרתי, הנבואה ניתנה לשוטים.
טוב, זה לא תלוי בך ולי, יש דפוסי התנהגות ואכילה בעולם המערבי, וגם במקומות אחרים ומסורתיים, בכל מקרה 10% לא מעט, ואני מקווה, אולי בגלל הידע של תהליכים, זה יהיה גם יותר מ10%, נראה כבר לאן נגיע, לא?
שאלה, נראה, ואני אומר, העולם המערבי הוא לא זה שמכתיב את הטון היום, זה משהו שחייבים לזכור.
כן, ויש פה עניין מסורתי, ויש נכון. עניין של חברות שפחות עניין הסביבה, ויש להם דברים שקשורים נכון. במסורת וכו' וכו'.
הרעיונות שדיברנו עליהם דרך אגב, לא הולכים להתערב באף אחד מהנושאים האלו, ולכן אנחנו מאמינים שהם יכולים להיות מוטמעים יחסית די מהר, כי בעצם אנחנו לא נדרוש שינויי התנהגות, אלא שימוש רציף, וזה הרעיון מסביב להכל שלא לנקוט עמדה, אלא פשוט לפתור את הבעיה הזאת שהיא בעיה אמיתית, נוכחית ומחמירה ברמה של מיום ליום.
זה נהדר, כי למעשה אתה אומר שאם אנחנו מדברים על תהליכים שבהם הרגולטור או איזשהו גוף אחר בא ואומר אל תעשה ככה או אל תעשה אחרת, אנחנו גורמים לאנטגוניזם והסיכוי שזה יקרה נמוך, אבל אם התהליכים האלו באים באופן טבעי והם לא פוגעים באותם דפוסי התנהגות ומסורות, יש סיכוי שזה גם ילך וישפיע בצורה הרבה יותר מתקבלת על הקבוצות האלו, וזה מעולה, זה נכון. באמת בשורות נהדרות.
נכון.
אז דיברנו על פרות ועל מיקרואורגניזמים ופליטת מתן, אז אני אספר פה שגם מלשינו שפרות זה לא החיה היחידה שאתה עובד עליה, אלא יש גם חיות נוספות כמו איגואנות ופילים, אז בוא תן לנו איזה ככה קצת טעם טוב לדברים נוספים.
אז קודם כל, אני לא יודע מי ילשין. אני, כמו שאמרתי קודם, השאלות שלנו הן בסיסיות, הן יותר נוגעות לקהילות המיקרוביאליות שקיימות סביבנו, בתוכנו ובאסוציאציה עם יצורים חיים. והשאלות שלנו, אמנם פרות, זה משהו שאנחנו יכולים להביא לציבור הרחב, במובן של משהו שהוא יישומי, שיכול לפתור לו את הבעיות בצורה גלובלית, ולכן אנחנו מציעים את זה לציבור. אבל כמו שאמרתי, השאלות הן מאוד בסיסיות, והרבה מהמחקר שלנו מתרחש גם בספארי ברמת גן, אנחנו דוגמים קקי של חיות ממגוון מאוד מאוד רחב, גם של עזבונים וגם של טורפים, שהמטרה שם להבין את הספקטרום הזה של התלות בין הקהילה המיקרוביאלית למאחסן, האם היכולת לפרק דיאטה מסוימת או להשתמש בדיאטה מסוימת תלוי אך ורק במיקרואורגניזמים, האם אפשר לגרום למייקרוביום להפוך להיות מצמחוני לכזה שמפרק חלבון של טורפים, כלומר אנחנו לוקחים קקי של אריה ומנסים ללמד אותו לפרק עשבים, ולוקחים את הקקי של הג'ירפה ומנסים ללמד אותה לפרק חלבון, ובעצם אנחנו מנסים ללמוד מה הפוטנציאל הגלום בתוך המייקרוביום. זה, אלה השאלות שאנחנו שואלים על מגוון מאוד מאוד רחב של חיות, הולך להתפרסם עכשיו מאמר על 57 מינים שונים של חיות, שבכל אחד מהם דגמנו עשרות שונות של פרטים, כדי ללמוד את השאלות הללו.
מדהים, מדהים.
ובגלפגוס, בעצם בגלל ההבנה של איך מתפרקים סיבים צמחים, הייתה עדיין קיימת בעיה, שבגלל ההתחממות הגלובלית, יש מינים פולשים של עצות, שהם עשירים בתאית צלולות, שזה בעצם מה שהפרות יודעות להקל, והצלולות הזה חונק בעצם מינים של איגואנות, שהם מינים אנדמיים והם היחידים בעולם שקיימים, אמנם דרווין לא כל כך אהב אותם, אבל אלה איגואנות מים או איגואנות ים, המין היחידי על פני הכדור, שפשוט נחנקות מהמינים הפולשים האלו, ובצורה מפתיעה יש את אותן איגואנות שיודעות לאכול כן את העצות האלו והן לא מתות. אנחנו מדברים על לפעמים תמותה של 90% מהמושבות של האיגואנות האלו, אז הזמינו אותנו יחד עם חבר טוב וקולגה מ-MIT, כדי ללמוד במה שונה המייקרוביום של האיגואנות האלו, האיגואנות האלו, ובעצם הרעיון הוא שאחרי הבנה, ואני מאמין שזה באמת מאוד קשור למייקרוביום, אולי נוכל להעביר מיקרואורגניזמים מאיגואנות שכן יודעות לפרק את הצלולוז לכאלו שלא, הן לא הרבה פוגשות את אחת את השנייה, כי הן נמצאות על איים שונים בגלפגוס, ואין הרבה תנועה בין האיים האלו, כי הן יחסית די רחוקים. אז זה חלק מהמחקר. כמו שאמרתי, הפרות הן חיית מודל שאנחנו לומדים אותה, ובאיזשהו שלב, זה התנגש עם איזושהי בעיה גלובלית, או לא התנגש אפילו שירת בעיה גלובלית, אבל העניין האמיתי שלנו, כמו שאמרתי, הוא כן סביבתי, הוא כן אקולוגי, ולפעמים זה יכול לפתור בעיות גלובליות, כמו הבעיה של האיגואנות כתוצאה מהתחממות גלובלית, או לחלופין שלנו, בני אדם, בגלל צרות שאנחנו עושים לעצמנו, אז אולי אנחנו נוכל להמעיט את גודל הבעיה.
מדהים, מדהים, וזה פשוט נותן לנו המון תקווה, כי זה מראה לנו שאנחנו יכולים לקחת את המדע, יכולים לקחת את הידע הזה, ובעזרת ההבנה של התהליכים, לעשות שיפורים או למצוא פתרונות שהם פתרונות טבעיים, הם לא תלויים בדבר אחר, ואנחנו יכולים, אם זה איגואנות ואם זה פרות בפליטה, להשתמש באותם מנגנונים ו... לעשות את אותו שינוי שאנחנו רוצים לעשות, בלי שאנחנו צריכים להשקיע הרבה, אלא יותר לחבר בין הדברים ולהבין נכון.
כן, חשוב לציין ברגע הספציפי הזה את החבר'ה שעובדים איתי, אני בעצם היום מזיז דפים ממקום אחד למקום שני, ואולי מייעץ, אבל הסטודנטים המדהימים שנמצאים בקבוצה, והמדענים המדהימים שעובדים בקבוצה, בעצם רואים את עצמם כמשרתי ציבור, בהרבה מובנים, כמובן שהעניין הגלובלי והבסיסי מאוד מושך אותם, אבל הם רואים, נקרא לזה כמטרה של החיים שלהם, כן לשרת את, את בת האדם או בן האדם ברחוב עם הידע שלהם, ובהיבט האחר, אני חושב שבאופן כללי מדענים צריכים כן להחזיר למשלם המיסים, את התרומה שלו. וכמובן שזה חייב להיות מונע מעניין.
יפה, יפה. אני איתך בכל מילה, מאחר וגם אני בכיוון שלך, ומאוד חשוב לנו, גם לכן הקמנו את בית ספר קיימות שינוי אקלים, שיוכל לתת גם פתרונות מעבר להבנה, ולטפל בעניין של הקיימות. ואני רוצה באמת להזכיר שכל מעבדה באוניברסיטה, זה כולל פוסט-דוקטורנטים, ותלמידי מחקר ותלמידי תואר ראשון, אבל... אין ספק שלראש המעבדה יש תפקיד ניכר, ובזכותו מגיעים למחקרים ולעוצמה. איציק, היה מרתק, היינו יכולים לבלות פה עוד כמה שעות, בעוד עשרות פודקאסטים. המון המון תודה, והצלחה אדירה בהמשך.
לעונג, תודה שהזמנתי.
וכאן ירון זיו, בית ספר קיימות לשינוי אקלים. גמרנו פודקאסט נוסף, ואנחנו כבר מחכים לפודקאסטים הבאים, על נושאים מאוד מעניינים ומגוונים בנושאי קיימות וסביבה. שיהיה לכם יום נהדר.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.